שלום לכם, ושוב אנחנו נפגשים אחרי ההקדמה של פעם שעברה, שבה דיברנו על הצורך לא להיות שטחי, לא להסתפק במעשים הטכניים, לא להסתפק בהבנה של המושגים והדקלום שלהם כמו בזמן הגן, אלא לנסות להעמיק, להיכנס פנימה, להבין עד הסוף את הדברים. אנחנו רוצים להתחיל היום עם המושג הראשון, מושג שכולם מכירים אותו וכולם מדברים עליו, אבל לא בטוח שכולם מבינים אותו. ואנחנו נדבר היום על אמונה. אם הייתי שואל קבוצה של 30 אנשים, מי מוכן בבקשה להגדיר לי מה זו אמונה, יש סיכוי שהייתי מקבל 30 תשובות שונות. עם הבדלים גדולים ביניהם, האם אמונה זה משהו שאתה חושב עליו, שאתה מסוגל להוכיח אותו? יהיו כאלה שיגידו לא, אמונה זה דווקא משהו שאתה לא יכול להוכיח ולכן אתה מאמין. האם אמונה זה משהו שמרגישים אותו? ואז אולי יש אחד שמרגיש ואחד שאומר, טוב, מה לעשות? אני לא מרגיש את זה, אשריך שזכית, אבל לי אין את זה. האמונה זה משהו שאתה נולד איתו, צריך לפתח אותו, צריך לבנות אותו, או שהוא קיים בך כל הזמן. הרבה אנשים יגידו פה הרבה דברים. אני רוצה לגעת בנקודה דרך הגדרה אחת שאומר הרב קוק. זכר צדיק לברכה, מי שהיה רבה הראשי הראשון של ארץ ישראל וראש ישיבת מרכז הרב, ואחד באמת מגדולי תלמידי החכמים וההוגים של הדורות האחרונים. ויש לו מאמר שקוראים לו מאורות האמונה. ושם הוא עוסק במובן של המושג אמונה, והוא אומר את הדבר הבא, אני אקריא פה שלושה משפטים, אל תיבהלו, אני אסביר אותם. הוא אומר הרב קוק כך, האמונה אינה לא שכל ולא רגש, אלא גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה, שצריך להדריך אותה בתכונתה. וכשאין משחיתים את דרכה הטבעי לה, איננה צריכה שום תוכן אחר לסעדה, אלא היא מוצאה בעצמה את הכל. בעת החלש אורה, אז בא השכל והרגש לפנות לפני הדרך. וגם אז צריכה היא לדעת את ערכה, שלא משרתיה השכל והרגש הם אינם עצמותה. וכשתהיה קבועה באיתן מושבה, אז יצליחו השכל והרגש בפינוי הדרך ובהמצאת האמצעים השכליים והמוסרים המסכלים את המכשולים מעל דרכה. הקטע הזה מופיע בדף, המקורות שמצורף פה למטה. הרב קוק אומר פה חידוש עצום. אמונה זה לא משהו שבחרנו בו. זה לא משהו שתלוי בהבנה שלנו, בהרגשה שלנו, במצב רוח שלנו. זה לא משהו שטוב, יש כאלה שזכו לו ויש כאלה שלא. לא. כל אחד ואחת מאיתנו, מעצם זה שנברנו על ידי אלוקים, זה אומר שיש לנו אמונה. כלומר, איזשהו נקודה של קשר ושייכות עם ריבונו של עולם, דרך הנשמה שלנו, אותו חלק אלוק הממעל שהונפח בנו, שנותן לנו את החיים, זה יוצר את השייכות הבסיסית, את הקשר שלנו עם ריבונו של עולם, זאת האמונה, אותה השייכות, אותו גילוי של הנשמה שיש בתוכנו, שהוא מגיע ממנו, שהוא מקור החיים שלנו, שהוא מקור של הנשמה שמפעמת בקרבנו ושהיא נותנת את החיים שיש בתוכנו. מבחינה זאת לא רק דתי הוא מאמין, אלא גם חילוני. הוא קשור מעצם זה שהוא חי, שהוא נברא, שיש בו חיים על ידי ריבונו של עולם. ולא רק יהודי, אלא גם גוי. ולא רק אדם, אלא אפילו בעלי חיים, אפילו חפצים דוממים, יש בכוחם את אותה חיות אלוקית שנותנת להם את הקיום, שקושרת אותם אל ריבונו של עולם. ההבדל בין האדם לבין כל השאר, שהוא מסוגל להיות מודע אל זה, לפתח את זה, להביא את זה לידי ביטוי בחיים שלו, אבל עצם נקודת האמונה קיימת אצל כולם. האם בן אדם יכול להתכחש אל האמונה שיש בו, אל השייכות הזאת אל ריבונו של עולם? בוודאי שאפשר. הקדוש ברוך הוא נתן בעולם כוח מאוד גדול של בחירה חופשית, ומי שירצה לעצום עיניים באמצע היום ולהגיד וואי כמה חשוך פה, כנראה שעכשיו לילה, יוכל לעשות את הדבר הזה. אבל המשימה, האחריות, הזכות שלנו, זה לא להתכחש לזה, אלא להיות אמיתיים ולחפש את הדרכים לתת לאותה נקודה של אמונה, לאותה הערה של חיים אלוקיים שיש בנו, לבוא לידי ביטוי בשכל שלנו, ברגש שלנו, בחיים שלנו, בהתנהלות השוטפת שלנו. אבל צריך לדעת שהיא מתחילה מאלוקים, מתחילה מעצם הבריאה שלנו, ועוד לפני שהגענו למקום של הבחירה. אחרי שהם מבינים את הבסיס הזה, אחרי שהם מבינים שזאת ההגדרה של האמונה, מכאן ואילך יש מקום לחפש, סליחה, את אותם נקודות בחיים שהאמונה הזאת יכולה להתבטא בהם. את אותם מקומות שאנחנו יכולים לפגוש אותה, לחוות אותה, להרגיש אותה, לחשוב עליה. ואני רוצה לתת דוגמאות לחמישה תחומים, שבהם אפשר להרגיש את ההערה של האמונה, את טביעת האצבע של ריבונו של עולם בעולם שלנו ובחיים שלנו. אני אגיד כמה מילים על כל אחד מהם, טיפה אני אעריך בראשון לעומת השאר, ואפשר על כל אחד מהם לדבר שיעורים שלמים, אבל ממש אנחנו בתמציתיות ניגע בכל אחד מהדברים האלה, וכל אחד ואחת מוזמן להמשיך את זה בעצמו. המקום הראשון שבו אפשר לפגוש את ההערה של האמונה זה בעולם הטבע. מהרגע שבו בן אדם פוקח את העיניים בבוקר ומסתכל ימינה ושמאלה על השמש הזורחת, על הציפורים המצייצות, על המים הזורמים, על עצמו, באותו רגע הוא כבר יכול לגלות את ההערה של האמונה, איך היא מתנוצצת בחיים שלו. למה? סיבה מאוד פשוטה. אחת האינטואיציות הבסיסיות שיש לאדם, ולמעשה כל העולם המדעי מתבסס עליה, זאת האינטואיציה שאומרת שכאשר אתה נתקל באיזשהו דבר שיש לו סדר, שיש לו מבנה, שיש לו איזה מורכבות, מערכת יחסים פנימית שמפעילה אותו, ברור לנו שדבר כזה יש מישהו שעשה אותו, שחולל אותו, שיצר את כל הפלא הזה שנמצא לפנינו. התפקיד של המדע זה כל הזמן לחפש מה גרם לאותה תופעה, מה חולל אותה ומה גרם לאותו גורם וכן הלאה. תארו לעצמכם, אני מתאר פה סיטואציה דמיונית, השנה היא 1969 למניינם, 20 ביולי, קרה אז מאורע גדול. החללית הראשונה המאוישת שנוחתת על הירח, אפולו 11, זה היה שמה, ומתוכה מגיח האסטרונאוט הראשון, ניל ארמסטרונג המפורסם, והוא יורד אל אדמת הירח ותובע את המשפט המפורסם, צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות. ובאמת זה היה רגע מאוד מרגש, רגע היסטורי, כל העולם עצר את נשימתו, תמיד סקרן אותנו, מה יהיה כשנגיע אל החלל, כשנדרוך על כוכבים רחוקים, האם נמצא שם עוד חיים? האם אנחנו היחידים פה ביקום, או שאולי יש עוד יצורים תבונים בעוד מקומות? תראו לעצמכם מה קורה עם האסטרונאוט הראשון. ברגע שהוא דורך על אדמת הירח, פתאום הוא שם לב לאיזשהו חפץ נוצץ שמונח על הארץ. הוא מתכופף, הוא מרים אותו ומגלה שהוא אוחז בידו מזלג. מיד הוא פונה בקשר אל תחנת החלל שבכדור הארץ ואומר להם, לא תאמינו, מצאתי כאן מזלג. וזה סימן שמה? שמישהו היה פה לפנינו. אולי חללית רוסית הקדימה אותנו למרבה הפדיחה, אולי יש פה איזה חייזרים, יצורים אחרים שיצרו פה את הצורה הזאת. תגידו, לך תדע, אולי זה נוצר מעצמו מאיזה גוש מתכת שהחום והקור יצרו לו את הצורה הזאת שנראית כמו מזלג. לא הכי סביר, אבל יכול להיות, אני לא יודע, אולי סיכוי של אחד שבאמת ככה קרה. אוקיי, אז בואו נעלה רמה. מה קורה אם הוא מוצא שם על אדמת הירח, לא מזלג, אלא צעיף שחור צהוב שכתוב עליו ביתר ירושלים אימפריה. ואני מתנצל מראש בפני כל מי שאוהד קבוצות אחרות. טוב, פה כבר האסטרונאוט מעל לכל ספק היה אומר, מצאתי פה צעיף שכתוב עליו אותיות כאלה וכאלה, וכאן כבר ברור שיש מישהו ששרג אותו, שהניח אותו פה, שעשה אותו. ומה אם יבוא מישהו ויתעקש? אולי גם זה נוצר מעצמו בהתפתחות הדרגתית, נהיה פה איזה משהו באופן מקרי מבין הרבה ניסיונות. טוב, זה כבר באמת לא סביר. אבל אתה יודע מה, אולי אחד למיליארד, מיליארדים פעמים נהיה משהו כזה? נו. אז בואו נעלה שלב. מה קורה אם הוא היה מוצא שם לא מזלג, לא צעים של ביתר ירושלים, אלא טלפון, נוקיה, הכי פשוט, לא אמרתי אייפון 7. טלפון נוקיה פשוט, אין בו וואטסאפ אפילו, לא אפליק, רק אס-אמס, מספרים וזה. טוב, פה כבר מעל לכל ספק, בלי שום צל של פיקפוק, יש חיים על הירח, יש מישהו שהשאיר את זה פה, יש איזה יצור תבוני שמסוגל לפתח מין דבר משוכלל שכזה. ואם יבוא מישהו וגם פה יטען שאולי זה נוצר מעצמו מהתנגשות והתרכבות של פלסטיק ומתכת וגומי עם השנים, טוב, אז מסתבר שאדם כזה צריך להשפז אותו, כי אתה באמת מאמין בדבר הזוי, בלתי אפשרי בעליל. ומה אם נגיד לכם, שלמעשה החוויה הזאת קורית לנו כל בוקר. כי אנחנו מתעוררים ופותחים את העיניים, ועומדים מול המראה ורואים יצור שהוא משוכלל פי מיליארד מהטלפון נוקיה הכי פשוט שיש. מערכת הראייה שלנו, והעצבים, ומערכת החיסון, ועמוד השדרה, והדם, וה-DNA, כל כך הרבה פלאים יש באדם, וזה רק יצור אחד מבין מיליארדים שיש בעולם שלנו. אז אם אפילו על מזלג פשוט, על סעיף של ביתר ירושלים, על טלפון נוקיה, אנחנו כבר מעל לכל ספק, ברור לנו שיש יוצר, יש מישהו שעמד מאחורי זה, בוודאי כשמדובר על כל העולם כולו, כל המערכת המופלאה הזאת, כל עולם הטבע המדהים, בוודאי שחייב להיות מישהו שעומד מאחוריו, שיש בורא לעולם. זה במבט ישר, פשוט, ברור, בלי להסתבר ובלי להתפלפל, יש בורא שעומד מאחורי הדבר המדהים הזה. בדף שלפניכם יש תיאור של מפגש מעניין של רבי עקיבא עם אחד מהכופרים, שאומר לו, מי ברא את העולם הזה? הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא. אומר לו, תוכיח, אני לא, אני רוצה לראות. בא אליו רבי עקיבא, אמר לו, החולצה הזאת שאתה לובש, מי עשה אותה? הוא אמר לו, ודאי, זה היה, כן, של פוקס, זרה, זה היה, הורג עשה את זה. אומר לו רבי עקיבא, מי זה? תראה לי דבר ברור, אני רואה חולצה, אני לא רואה. אלא כמו שברור שאם יש לך חולצה, או נעליים, או שעון, או טלפון, יש מישהו שעשה את זה, ברור שאתה בעצמך, ברור שהעולם כולו, יש מישהו שעומד מאחוריו, בורא עולם. עוד נכנס פה לשאלה מי זה בדיוק אותו בורא, מה הוא רוצה מאיתנו, זה דיון בפני עצמו, נשאיר אותו להמשיך. אבל עצם האמונה, אתה מסתכל על הטבע, יש בורא לעולם, אין אפשרות להגיד אחרת. תשאלו נו בכל זאת, אבל עובדה שיש כאלה שחולקים על זה, שמפקפקים, שמסתכנים, שאומרים איזה נוצר מעצמו, באקראיות, בלי שום מישהו שעומד מאחורי זה. יש כאלה, הם מעטים. סך הכל, רוב ההיסטוריה, הרוב המוחלט של האנושות תמיד היה מאמין. ועדיין, זה שיש כופרים, זה כמו שיש מעשנים. האם כל המעשנים יש להם הוכחות מדעיות ומחקרים רפואיים שאומרים שסיגריות זה בריא? לא. איך זה שבכל זאת הם עושים את זה? אנשים אינטליגנטים, משכילים. תשובה, יש כוח בבחירה החופשית של האדם לבחור, להתנהל. גם בדברים שהם לא בריאים, שהם מזיקים, שהם לא הגיוניים, כי יותר נוח לו, כי הוא רוצה, כי בא לו משהו מסוים. אמונה, כשהולכים זה עד הסוף, זה דבר שהוא מחייב, יש לו השלכות. אם יש בורא לעולם, כנראה גם מסיבה למה הוא ברא את העולם. אולי רוצה מאיתנו משהו, אולי יש משמעות לחיים. שוב, נדבר על זה אולי בהמשך. זה דבר שהוא תובע, יש אנשים שמעדיפים להתחמק מזה, להשתחרר. אז מעזים להתכחש גם לדבר הכי פשוט וברור שבעולם. דיברנו על חמש הערות, ואמרתי רק אחת, קצת הרחבתי, אני אגיד את הבאות ממש בקצרה. אז הראשונה הייתה הטבע. השנייה זה נפש האדם. ברור לכל אדם ישר, שהאדם זה לא שימפנזה משוכלל. יש באדם משהו מעבר להיותו בעל חיים. יש משהו שמתבטא למשל במצפון שיש בו. זה שלאדם יש איזושהי רגישות מוסרית. מאיפה זה מגיע? מבחינת המנגנון ההישרדותי, זה משהו שאדרבה מקלקל לו, הוא היה צריך לדאוג רק לעצמו, לאינטרסים שלו, לדאוג לשרוד, ויש בו איזה מצפון שגורם לו לאיזה רגישות לזולת, לרצון להתחשב, לפעמים לוותר משלו למען מישהו אחר, מאיפה זה מגיע? יש באדם חיפוש אחרי משמעות לחיים שלו. קשה לו להסתפק בקיום הטכני, הוא מחפש דברים שיתנו לו מעבר, איזשהם ערכים, תוכן, משמעות לחיים, מאיפה זה מגיע? יש באדם את השאיפה כל הזמן למשהו שמעבר, הנטיית האמונה שקיימת באדם, ששוב התבטא אצל כל האנושות, כמעט כל ההיסטוריה, שבני האדם כל הזמן היו מאמינים, כי היו בטוחים, יש משהו מעבר לעולם החומר, למה שנגלה לעיניים. יש באדם משהו שמעבר. אז אנחנו יודעים, המשהו הזה זה אותה נשמה, זה אותו קול אלוקי, אותה טביעת אצבע של ריבונו של עולם שנמצאת בתוכו, שמושכת אותו למעלה, שמאוד בתוכו את המוסריות, את הטוב. האדם שמחפש את אלוקים לא צריך ללכת רחוק, הוא נמצא בתוכו, ומתבטא בחיפוש המשמעות, בנטיית האמונה, במצפון, בכל הדברים האלה ובדברים נוספים. הדבר השלישי, תחום הנוסף שבו אפשר למצוא את טביעת האצבע האלוקית, זה החיים של עם ישראל. יש כללים להתנהלות של עמים, להתנהלות של אימפריות. עמים עולים ויורדים, חיים את חייהם, מפתחים תרבויות, מתבוללים בעמים אחרים. יש עם אחד שהוא שובר את כל הכללים. זה עם מאוד קטן, אבל באורח פלא הוא שוב ושוב ושוב מנתץ את כל הכללים של ההיסטוריה. הוא מצליח לשרוד אלפי שנים, למרות שכל הזמן מנסים להשמיד אותו. הוא מגורש מהארץ שלו, מתפזר בכל העולם, ושלא כמו כל הימים שהיו מתבוללים, נטמעים, נעלמים, הוא מצליח לשמור על הזהות שלו, ומצליח לחזור בחזרה אל הארץ שלו, בדיוק כמו שהובטח לו בנבואה לפני אלפי שנים. למרות שהוא כל כך קטן, הוא נושא בתוכו אוצר עצום של כישרונות, נושא בפני עצמו, אבל אנקדוטה לעניין, תראו למשל בפרס נובל, שזה הפרס היוקרתי ביותר בעולם על המצאות, מבין כ-800 פרסים שחולקו ב-100 השנים האחרונות, בכמעט 250 זכו יהודים, שזה יותר מרבע מהפרסים, למרות שאנחנו 50% מאוכלוסיית העולם. סינים למשל זכו ב-11 פרסים עד היום, למרות שהם 1,300,000. מוסלמים זכו ב-8 פרסים, למרות שיש 1.5 מיליארד מוסלמים. יהודים זכו ב-250 פרסים. יש פה איזשהו כוח אדיר בתוכו, משהו שקשה להגדיר אותו, אבל הוא שונה, הוא אחר, הוא חורג מכל הכללים, וכמובן גם ההשפעה שלו על העולם, שחורג בכל קנה מידה. 10 הדיברות שלנו הפכו להיות הקוד המוסרי הבסיסי של האנושות, ערך השבת, כבוד האדם, צלם אלוקים, צער בעלי חיים. זה הגיע מאיתנו, התפשט היום בכל העולם התרבותי והנאור, השפעה עצומה. יש משהו בעם הזה מעבר. מעבר לכללים, מעבר לחוקים, ששובר את כל הציפיות. ונבין שהיה אמר את זה במשפט אחד, עמזו יצרתי לי, תהילתי יספרו. העם הזה הוא כל כך מצליח, הוא כל כך שונה, כי יש לו שליחות, כי יש לו תפקיד, כי הוא מספר את תהילת השם בעולם. את טביעת האצבע של אלוקים אפשר לראות בחיים של העם הזה, ויש הרבה להרחיב, אני אעצור בזה. ושתי הנקודות האחרונות שעליהן נדבר, ברכתי קודם, אני לא אברך שוב. אחת מהם זה המסורת. עם ישראל הוא אלוף העולם בלזכור דברים. זה יש לנו שרשרת של ברזל שמעבירה את המסורת שלנו מדור לדור, וכל מיני אירועים היסטוריים, יציאת מצרים, מעמד הר סיני, כניסה לארץ, בשרשרת של ברזל יצוקה הם עוברים מדור לדור באופן שאי אפשר לזייף אותם. גם דתות אחרות כמו נצרות ואיסלאם, שטענו שהם קמו על חורבות היהדות, לא התכחשו לכל הסיפורים ההיסטוריים שלנו. מעמד הר סיני, יציאת מצרים, אלא טענו, אחרי זה אלוקים שינה את דעתו, כמו שאומרת הנצרות, בחר בנו וכו', שזה שווה דיון בפני עצמו, האומנם כך. אבל המסורת הזאת זה אבן של ברזל שעוברת מדור לדור. ותראו, אנחנו רואים את הכוח. אתה חוגג את ליל הסדר. אם היית נכנס לבית של משפחה יהודית ברוסיה לפני 500 שנה, בפולין לפני 1,000 שנה, היית מרגיש בבית. זה בדיוק הסדר שאתה מכיר, וגם עוד 1,000 שנה. יש לנו את הכוח הזה, מסורת של ברזל שעוברת מדור לדור, ולכן מבחינתנו, כמו שאנחנו בטוחים שהייתה מלחמת ששת הימים, מלחמת העולם השנייה, ואפילו הראשונה, למרות שלא נולדנו אז, האירועים ההיסטוריים בשרשרת החיים של עם ישראל, יציאת מצרים, מעמד הר סיני, לא פחות ודאות, עוברים מדור לדור, וגם פה אנחנו רואים, שוב, את טביעת האצבע האלוקית שמופיעה בהיסטוריה, שמתבטאת במסורת שלנו, שעוברת מדור לדור. הדבר החמישי והאחרון, שבו אפשר לראות את ההערה של האמונה, גילוי אלוקי בחיים שלנו, זה התורה. אנוכי השם אלוקיך, אז כתוב בספר הזוהר על דבר הגמרא, אנוכי ראשי תיבות, אנא נפשי כתבית יעבית. כביכול הקדוש ברוך הוא את עצמו הוא כתב ונתן לנו בתורה. מי שלומד את התורה לא רק בשטחיות, אלא בעומק, בהיקף, מגלה אינסופיות, עושר עצום, עולם שלם, מדהים, מרהיב, רוחני, עמוק, ויכול לפגוש את אלוקים דרך לימוד התורה. אנחנו בדרך כלל לומדים את הפשט, אבל אנחנו יודעים שיש בתורה הרבה רבדים, פרדס, פשט, רמז, דרש, סוד. אנחנו מגרדים את הקצה, אבל יש פה עולמות שלמים שככל שניכנס יותר, נפגוש שם עוד את הקדוש ברוך הוא שמדבר אלינו, שמנחה אותנו. אפשר לראות קצת, בדברים שכן יש לנו הישג, אתה רואה את פירוש אורח חיים על התורה. אם תפתחו בפרשת בחוקותיי, תגלו על הפסוק הראשון 42 פירושים, על הפסוק הזה, אם בחוקותיי תלכו. ספר מגלי עמוקות, שמביא 252 דרכים של ביאור, על תפילת משה רבנו, ברנה והרה את הארץ הטובה, תפילה להיכנס לארץ, 252 פירושים. בספר תיקוני זוהר יש 70 אופנים שונים, להבין את המילה הראשונה של התורה בראשית, בכל מיני צירופים וכל מיני קודים. יש פה עולמות מריבים ומדהימים, איך הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בדרך התורה. וככל שיותר נעמיק בה, ניפתח אליה, נחשוף בה עוד ועוד רבדים, יהיה לנו עוד יותר מפגש עמוק עם ריבונו של עולם. אז אם נסכם, דיברנו על האמונה, שהאמונה זה לא משהו שמתחיל מהבחירה, מהרגש, מהשכל שלנו, אלא מעצם החיים שלנו. מעצם זה שאנחנו עברנו על ידי הקדוש ברוך הוא, וממילא אנחנו קשורים, אנחנו שייכים, אנחנו מחוברים. התפקיד שלנו זה לתת לזה ביטוי, בשכל, ברגש, בחיים שלנו, בכל מיני דרכים. יש בחירה חופשית גם להתכחש לדבר הזה, ולעצום עיניים ולהגיד שזה לא קיים. מי שכן בוחר ללכת עם האמת הזאת, יש לו הרבה דרכים והרבה תחומים בעולם שיכול לפגוש את ההערה הזאת. דיברנו על חמישה מרכזיים. האחד זה הפלא של הטבע, ותראו בקובץ המצורף יש שיר מקסים של נתן אלתרמן, המשורר הדגול שנפטר לפני 40 שנה, הקלריקל הקטן, המאמין הקטן, שמספר על ילד שנולד למשפחה המכונה חילונית, והוא בטבעיות, כל הזמן שואל שאלות על השמש הזורחת, על הכוכבים, על הגשם שיורד, מי עומד מאחורי זה? והורים שלו כל הזמן נבלים ומנסים לטשטש ולמרוח אותו, נותנים לו כל מיני תשובות ביולוגיות, כימיות, פיזיקליות, אבל הוא מבין שיש פה משהו מעבר לזה. וזה בא לבטא את הטבעיות של האמונה, את היושר, את הכנות, כשרק בן אדם פותח את העיניים ומסתכל על העולם. שתיים, דיברנו על נפש האדם, על זה שבאדם, זה לא שימפנזה משוכלל, יש בו משהו מעבר, המצפון, חיפוש המשמעות, נטיית האמונה, משהו שמגיע מעבר לעצם הקיום החומרי שלו. שלוש, דיברנו על החיים של עם ישראל, ששובר את כל הכללים, את כל החוקים בקיום שלו, בכישרון שלו, בהשפעה שלו על העולם. הדבר הרביעי זאת המסורת, מסורת יצוקה של ברזל, שמעבירה את כל ההיסטוריה שלנו, את העובדות, שכתובות בתורה, מעמד הר סיני, מתן תורה, כל הדברים שעליהם מתבססת האמונה, כעובדות ודאיות שלא ניתן לזייף ולשתול באורח מגמתי, לא פחות מכל העובדות ההיסטוריות הגדולות שאנחנו מכירים. הדבר החמישי זה לימוד התורה, שבאמת זה עולם מדהים של מפגש עם ריבונו של עולם, של אינסוף רבדים, וככל שאנחנו יותר נעמיק וניפתח אליו, נוכל לגלות ולהיפגש שם יותר עם ריבונו של עולם. אחרי כל זה, פה אנחנו מסיימים את המפגש הזה, השני במספר. בפעם הבאה, נעלה שלב, כי אם דיברנו עד עכשיו על עצם האמונה, יש לא מעט אנשים שנשארים בזה, הוא אומר, אני מאמין בלב, אבל כל המעשים האלה, כל הקטנוניות הזאת של ההלכה, מה צריך את זה? מה זה נותן? ללוקים באמת אכפת מכל הדבר הזה? כל זאת ועוד, בפעם הבאה, להתראות.